השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בתוכנית של השראה יומית, הפעם במסגרת קצת אחרת. אנחנו חוזרים למסגרת הראשונה שהייתה לפני, לא זוכר כמה זמן, אולי שנתיים, המסגרת הביתית אני קורא לה, המסגרת הביתית, כאשר רק אני ומוטי קופר פה בטכנאי שלנו, פה באולפן, להעביר לכם באווירה חמימה את התוכנית. קר בחוץ, גשם, נא לנסוע בזהירות, כל הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו, ומי שמתכוון לצאת, אז בעזרת השם אנחנו הולכים להיות פה בשעה הקרובה כדי לתת לכם כלים כיצד להתמודד עם החיים של כל אחד מאיתנו, עם הסערות שמתחוללות בתוך כל אחד מאיתנו באשר הוא. זאת חנוכה היום, ננצל את הרגעים האחרונים לאחוז בחג הגדול הזה, שזהו, הימים כבר הסתיימו לנו, הנרות כבר מאחורינו, ועכשיו ואפשר רק ככה לשאוף עוד קצת אוויר של החג כדי לקחת אותו לכל השנה כולה. נדבר גם קצת על רגע קטן בחייו של אדם גדול, נדבר על מה הכוונה, ננסה לראות כיצד אפשר להשתחרר מכל האיסורים, כידוע אורח חיים הקדוש המפורסם בפרשה של השבוע. ננסה להבין איך יכול להיות שהאחים לא מזהים את יוסף, וננסה לראות האם זה נוגע אלינו, האם כל אחד מאיתנו אולי גם הוא קצת מסונבר, אז איך זה נוגע אלינו ואיך זה לא. כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו, בואו נתחיל. טוב, אז כך, נתחיל ברגע קטן בחייו של אדם גדול, והכוונה היא ליוסף הצדיק. אני חושב שהפרשה שלנו זה אחת הפרשות המרגשות ביותר בתורה. כשאני אומר מרגשות, אולי זה לא המילה הנכונה, אבל טעונה רגשות הכי הרבה בתורה. תחשבו מה זה שאחים מכרו את אח שלהם, זרקו אותו לבור. זהו, עבדו עקבותיו. לא יודעים מה קורה איתו, קרוב ל-22 שנה, אין קשר, אין ידיעות, אין מידע מודיעיני, גם נבואה, אין שום דבר, לא יודעים מה קרה איתו, 100% הוא לא במצרים. למה לחשוב שהוא במצרים? ויהיו במצרים, השם מרחם, איפה הוא נמצא? חיפשו אותו במקומות, אתה יודע, שמקומות אפלים, שככה הייתי חושב שנער התגלגל, תבין אם הוא ירד מהדרך, ונסתם הוא ירד מהדרך, איך שהתייחסו אליו, איך שהמסגרת התייחסה אליו, איך שהרבנים התייחסו אליו, אז מלא הוא כבר נמצא בשאול תחתית, ומחפשים אותו במקומות אפלים, והוא לא נמצא שם, סימן שעבדו עקבותיו, ולך תדע, תבין, העולם גדול, איך מגלגלים עבדים, אתה יודע, מוכרים אותם מיד ליד, לך תדע איפה הם נמצא, שם ירחם. והם לא מעלים על דעתם שכרגע הם נמצאים מול ממש מלך מצרים. זה לא נתפס הדברים. אני לפחות, אני לא יודע מתי פעם אחרונה הייתם מול מלך, מה שנקרא, כן, אבל תחשבו, זה אירוע, זה, תחשבו, אתה מגיע לכנסת, להבדיל, כן? אתה מגיע לכנסת, מכניסים אותך ללשכתו של שר, גם נחמד, אבל לשכתו של ראש הממשלה, גם נחמד, אבל לשכתו של הנשיא. תחשוב, אתה נכנס ללשכה של פוטין עכשיו, אתה מבין? מה אתה לא יכול, זה שמירה וזה הגנה, ונכנסים, והם אוכלים אצלו הרי, והוא מחזיר אותם הביתה, והפעם הם 11 אחים, ונמצא הגביע של המלך, אתה מבין? זה הגביע הפרטי של המלך, נמצא באמתחתו של בנימין, האח הקטן, לא יודע איך הם הגיבו אז, האם הם האשימו את בנימין או לא, כאילו מה... מה אתה עושה צחוק, כאילו איך זה הגיע לתיק שלך? לא מאמין, יורס, תבחנו! תחשבו איזה לחץ, איזה עצבים, אולי אחד עם השני, אמרת לך לא לבוא לפה, מה אנחנו היינו צריכים את הדבר הזה? אולי אל תתראו, גם על זה נאמר, בשלב מסוים הם חוזרים אבלים וחפויי ראש להרמון. ויוסף משחק את המשחק עד הסוף, אתה מבין? יש לו מטרה, הוא נשאר עד כמה שהוא יכול כרוח, למרות שכבר פרשה של השבוע שעבר, כמעט הוא לא יכול היה להתאפק. ובשלב מסוים, זהו, האחים מבינים שנתפס האח הקטן, יעקב לא רצה לשחרר את בנימין, ויהודה ניגש, זהו, ואיגש יהודה ניגש אליו, ויאמר בי אדוני, עכשיו תבינו שזה, זה דברים שקטים, כביכול בי אדוני, אבל מתח לזה הרי המדרש מספר, תראו את העריכות דברים, עוד רגע מלחמת עולם, אנחנו הולכים לקטוש פה את המצרים האלה, אחד אחד, אנחנו הולכים לעשות פה בלגן, חבר'ה, בלגן, בשון החוף, כן? ובשלב מסוים יעקב אבינו, יעקב אני אומר, יוסף עצמו מבין שזה עוד רגע לפני התפרצות. וגם הוא, וגם הבנים שלו באזור, זאת אומרת, יש פה גיבוי, אם יהיה פה מלחמה, יהיה פה מלחמה עד הסוף, אבל בשלב מסוים, יהודה מזכיר את אבא יעקב. ואתה כבואי אל אבי והנער איננו איתי. וזהו, והנה קירותו כאין הנער ומת, והורידו עבדיך את סיבת עבדיך אבינו ביגון שאולה. ואז בשלב מסוים, זהו, יוסף כבר לא יכול, הוא אסף בכי ולא יכול יוסף להתאפק. זהו, המילים האחרונות של יהודה פורטות לו על נימי המצפון. אבא, אבא, אבא יעקב, אני לא יכול יותר, זהו. עכשיו, ופה מגיע הרגע של הרגש שעומד להתפרץ מצד אחד, מצד יוסף, באמת לשחרר את כל מה שהוא מתאפק פה ככה בזמן. זה האחים שלו, סך הכל הוא אוהב אותם. הוא מתגעגע הביתה, הוא מתגעגע ליעקב, לאבא, אני רוצה להגיד לכם מי אני. תחשבו, הם לא יכולים לדמיין בכלל, וזה גם, הרי, אני לא יודע מה, אם הייתי יוסף, לא הייתי מתאפק פה ככה בזמן, כבר מלכתחילה. איך שהם מגיעים, הייתי ישר פותח במסע כזה, חבר'ה, בואו, זוכרים שהיה לכם פעם אח? זוכרים, מזמן. היה איזה אח שצחקתם עליו, זרקתם אותו לבור, חולם חלומות קראתם לו. חבר'ה, זה אני! וואי וואי, על ההתחלה הייתי משפיל אותם, אתם לא מתביישים כאלו? הנה בבקשה, תשתחוו! נהדר. יוסף ממש לא עושה את זה, הוא הרי מחזיק מעמד עד הרגע האחרון, ואז מגיע הרגע הגדול. רגע קטון בחייו של אדם גדול, והוא פשוט מאוד, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא והוציאו כל איש מעליי. הוא מוציא, אל תעמדו לידי, ולא עמד איש איתו בהתוודא יוסף אל אחיו. תבינו, הוא שולט בעצמו עד הרגע האחרון, ואז הוא מודיע לכולם, חבר'ה, לזוז, אני לא רוצה אף אחד איתי. הוא נשאר לבד עם האחים, והמדרש אומר שהוא עשה טעות. הוא עשה טעות מכיוון שזה יכול היה לעלות בחייו. מה אתה עושה? אומר רבי חמא בר חנינא במדרש, הוא אומר, לא עשה יוסף כשורה, שאילו בעט בו אחד מהאחים. תבינו איזה בוסגים. אילו בעט בו אחד מהם, מיד האמת. הבנתם מה זה? זאת אומרת, ביתה של האחים זה ביתה של האחים. אמר רבי שמואל בר נחמן, לסכנה גדולה ירד יוסף, שאם הרגו אחיו, תבין טוב, היינו נותן לו איזה בעיטה חס ושלום, הוא היה מת, נו מה? אין בריאה בעולם מכירו, אף אחד לא יודע שזה יוסף, הבן של יעקב. ולמה אמר, הוציאו כל איש מעליי? אלא כך אמר יוסף בליבו, מוטב שאהרג, חס ושלום, עדיף שאני אמות, ולא אבייש את אחיי בפני המצרים. שמעתם מה זה? זאת אומרת, ברגע של שיא העצבים, המתח, הלחץ, הרגשות האלה, יוסף מצליח להחזיק עוד קצת, להחזיק, ומוציא את כולם. זאת אומרת, הוא עדיין מפוקסס, מה שנקרא, הוא לא נשרף לסערת רגשות, הוא לא מתלהם, הוא לא עכשיו שומר את כל התינה, לא יודע מה, את כל הכעס, את כל, לא יודע מה. הוא שולט על עצמו גם ברגע הזה, תוציאו את כולם, עכשיו. אני יוסף, עוד אבי חי, פאפאפא. עכשיו, למה אני אומר את זה לכם? מה זה קשור אלינו? מה זה קשור לכל אחד מאיתנו? יקיריי, בואו נבין דבר אחד. בינינו, עכשיו, אף אחד לא מקשיב. לפעמים בורא עולם מביא אותנו לקצה. בעיקר עם אנשים קרובים אלינו, נכון? זכות אשתך, בעלך, הילדים, ההורים, מישהו מהעבודה, מהלימודים, את מורה, את הרבה, לא משנה מה, בורא עולם, אני מדגיש, בורא עולם מביא אותנו לקצה. אתה כולך בסערת רגשות, אתה רוצה להגיד דברים שאתה יודע בינינו, אתה יודע שאם אתה תגיד אותם, אתה יכול להרוס, ואני לא יודע אם יהיה דרך חזרה. ואתה רוצה להגיד, ויש לך מה להגיד, ואתה כולך מלא ערס, ערס, ואתה רוצה תזכרו ביוסף הצדיק. יהי רצון, אני אומר את זה לכולנו, יהי רצון שנזכה גם אנחנו לשליטה העצמית הזאת, שלא נגיד דברים שנתחרט. תזכרו את המשפט שאני אומר לכם עכשיו, רוב הפעמים אתה תתחרט על מה שאמרת, לא על מה שלא אמרת. רוב הפעמים, לא תמיד, אתה תצטער ברגעים האלה של עצבים, אני מתכוון, אתה תצטער על מה שאמרת הרבה יותר אם תצטער על מה שלא אמרת, מה שנקרא. זאת אומרת, עדיף לא להגיד. שב ואל תעשה עדיף, תנסו לחפש דרך, לשלוט, לא להגיב, לא לענות, לבלוע את הצפרדע, מה שנקרא, חס ושלום, לא צפרדע אמיתית, אבל הרעיון, ולחכות עד שיעבור זעם, ואז נחשוב ביחד, מה שנקרא, איך אנחנו יכולים לדבר בצורה הגונה ונכונה, ושלא נעשה טעויות אחרת, חס ושלום, הכל יכול להרס, ומילים לא עולות כסף, אתם מכירים לשפט הזה, אבל מה שכסף יכול להרוס, שום, מה שמילים יכולות להרוס, שום כסף בעולם לא יכול לתקן. אז זו העבודה שלנו יקיריי, ולכן הנקודה הראשונה להיום, לדעת להשתדל לשלוט על עצמנו. עכשיו אתה אומר לעצמי,
חבל שלא שמעתי את זה לפני כן הרב, אני בחנוכה, עכשיו השם יעזור, לא יודע, אתם יודעים עם הילדים, אתם יודעים עם האישה עם הבעל, לא, לא טוב, לא טוב.
אנחנו באים למדוד, ללמוד יקיריי, לא משנה מה היה, זה לא משנה, אני לא בא להלקות את עצמי, אני לא עכשיו מתחיל, כן, אז הרסתי ואין תקנה. יש לפני ויש אחרי. אז לפני זה השיחה הזאת, שתקשיב, תיזהר, אתה תגיד דברים, אתה תצטער, אתה תהרוס, אתה לא תוכל לתקן, לא יסלחו לך, יזכירו לך את זה שנים, איך אמרת ולמה אמרת, ואתה, בסדר, חלס, אמרתי, הבנתי, סליחה, תרגו אותי וזהו, בסדר? זה לפני. אחרי אנחנו נלמד מטעויות, אנחנו נתקדם קדימה, אנחנו לא מרביצים לעצמנו, אין שום עניין בזה, אנחנו רוצים בהחלט לגדול, אנחנו רוצים להשתפר, כי כל אחד מאיתנו עם הנגיעות שלו. ואתה רואה שהתורה לא מסתירה גם את הדברים הפחות טובים מענקי העולם, כולל למשל האחים, בסדר? מה זאת אומרת? הרי כולם שואלים את השאלה הזאת, איך יכול להיות שהאחים לא מזהים את יוסף? מה זה הדבר הזה? תקשיב, אתה לא רואה שהצבע העור שלו שונה? נו, השתזף אולי, בכל זאת, נו. אתה לא רואה קצת דומה לכם, אתה לא רואה מדבר בלשון הקודש, אתה לא רואה איך הוא מסדר אותך לפי הגיל. משהו פה לכאורה, אבל אני לא מדבר חס ושלום, אנשים קטנים זה גם נביאים, אתה אומר, מי זה יהודה? מה זה כל השבטים? מי זה ראובן? מי זה שמעון? מי זה לוי? מי זה יששכר? נו, ברצינות. אז יש פה משהו שנוגע אלינו, אם חז"ל מספרים לנו את זה, זה סיפור שהוא למעשה נוגע לכל אחד מאיתנו. ואני אקרא לכם את התשובה של הרב ליבמן, זכר צדיק קדוש לברכה, בספרו דגל מוסר. והוא אומר כך, מה שהיה חסר אצל האחים, תקשיבו טוב, זה רצון עמוק, עמוק, בתוך תוכם, שהם לא רצו להבין, הם לא רצו להיות מעוניינים להגיע למסקנה שהם עשו טעות. לפי דרגתם, תבין, שאם באמת זה יוסף, אז חיינו בטעות 22 שנה, במידה מסוים אפילו אולי יותר. זאת אומרת, במידה, וזה נכון, אז לא, 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 לא. כביכול, אני לא יכול לחיות עם הרגשה הזאת. אתה רוצה להגיד לי שבעצם כל מה שעשינו היה טעות? כל מה שהוא אמר שהוא ימשול והוא ימלוך, ואנחנו נזרנו אותו לבור, אז כאילו, אנחנו טועים? תראו כמה קשה לאדם להודות בטעות. כמה קשה לאדם להשתנות אם יש לו נגיעה. נגיעה, והכוונה היא איזושהי טובת הנאה כלשהי. מה אני מרוויח מחיי השקר שלי? עכשיו, כמובן שזה לא קשור לאחים וזה משהו אחר גם, אבל עבורנו, בסדר? במידה ואני מרוויח משהו, וזה אמרתכן, זה כמה פעמים תנסו לבדוק מה הרווח שאתם מקבלים מהתלונות שלכם. מה הרווח שאתם מקבלים מההתנהגות שלכם. מה הרווח שאני מקבל מההרגלים השליליים שלי. ובמידה, והרווח הזה הוא לפעמים יותר גדול אפילו מהסיבות למה כן להשתנות, אז למה שאני אשתנה? וזה כלל, כי אם אנחנו נראה בן אדם שתקוע בבעיה מסוימת לאורך זמן, פעמים רבות, לא רוצה להגיד תמיד, שלא להכליל, אבל פעמים רבות, אין לי מספיק מוטיבציה לשנות את הקיים. למה? כי אני מרוויח משהו מהקיים. יש לי איזשהו רווח מהמציאות העכשווית. גם לך הרב, ממש אין לי שום רווח, אני רק סובל, רק לא טוב לי. אז אני אומר לכם שאם באמת היה לו לא טוב לגמרי, והוא לא מרוויח שום דבר, הוא היה משתנה אתמול, לא היום, אתמול. אלא יש כן רווח, לא תמיד מודעים לזה, רווח כמו, לא יודע מה, אני מסכן כביכול, אז מבטרים לי, אז מרחמים עליי, אז גם אני לא מצפים מני, כי מה אני אעשה, מה אני אעשה, תראה מה עברתי, תראה מה עשו לי, אז ברור שאני לא אצליח. אבל אני אומר לכם, אין דבר שאי אפשר לצאת ממנו. איך אפשר לצאת? ואיך עושים את זה בפועל? כל זה בעוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
במרכז התוכנית שלנו זה מעשה קטן של אדם גדול. אמרנו, לקחנו את כל הרזולוציה הזאת של הפגישה עם יוסף ואחיו, מצמצמים את זה לרגע הסיום, רגע של מתח, רגע של רגשות, רגע של הרגש שעומד להתפרץ. יכול להיות שיהיה פה מכות, מה שנקרא, יכול להיות שיהיה פה דם, וברגע האחרון יוסף לא מאבד שליטה, מוציא את כל האנשים ומתוודה לאחים. וכאשר הוא עושה את זה, אמרנו, הנקודת שליטה עצמית הזאת, מה להגיד, איך להגיד, האם אני הולך לפגוע בבן אדם שאני מדבר איתו, או שאני הולך לחזק אותו, האם אני הולך להעליב אותו, לבייש אותו, לנקום בו, או שאני הולך להעביר לו מסר. זה רגע מכונן, מה שנקרא, עבורנו גם כן נזכור ברגעים מסוימים שפתאום מישהו, והכוונה היא שבורא עולם מזמן לנו מישהו שמביא אותנו לקצה. ואני אומר לכם, מן הסתם אתם גם מגיעים לרגעים כאלה, כי כל אחד מאיתנו בשלב מסוים בורא עולם ירצה שהוא יגדל, וגדלים רק כשמגיעים לרגע הקצה. אחרת זה לא נקרא שיא גבול היכולת שלך. אדם גדל גם בחדר כושר ככה, גם בספורט או בכל דבר, אדם גדל שהוא מגיע לקצה גבול היכולת שלו, ואז נפרץ, נקרא זה קצה גבול יכולת חדש. פתאום הוא רואה, אופה, אני יכול יותר, נהדר. אז תמיד יהיה מצב שתקים, לא, 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 לא. אז לא לשכוח את הרגע הזה, מצד אחד. מצד שני, אני לא אומר לחשוב שלילי. אני לא אומר לחשוב, תקשיב, אז בטח יהיה לי רע, ותמיד לא יהיה טוב וכדומה. לא, אבל גם אני לא אומר לחשוב רק חיובי. אני גם לא בדעה הזאת שתחשוב טוב יהיה טוב, סליחה שאני אומר את זה. אין לי בעיה לחשוב טוב. לחשוב טוב זה נהדר, אבל גם צריך להתכונן ללא טוב. שילוב. מה הכוונה? היום עולם המחקר טוען שהשילוב הנכון כדי להתמודד נכון זה השילוב בין השניים. בואו נקרא לכם מתוך ספר שנקרא Positive Thinking Rethinking, זאת אומרת חשיבה מחדש על חשיבה חיובית, בסדר? חוקרת בשם גבריאל אוטינגן, היא חוקרת מוטיבציה, ישבה שנים שנים, בדקה את כל המחשבות של האנשים, מה שנקרא, וכל מה שאנשים חושבים, שאתה יודע, אני רק יחשוב, אני אמשוך לעצמי וכן הלאה, וזה יגיע אליי עם שליח בדואר או באליאקספרס, לא משנה מה, זה נקרא wishful thinking, כאילו בעזרת השם, מה שנקרא, אבל לא בעזרת השם, בעזרת המחשבה, זה הבעיה. אם זה היה בעזרת השם, אין לי בעיה, זה נהדר. אבל בעזרת רק המחשבה, אני אחשוב טוב, אז זה יקרה, אז תחכה. תחכה בעזרת השם. רק אל תשבר לי בדרך ותחשוב שהנה, לא יודע, מה הכוונה? רק לחשוב טוב ממש לא מספיק. עם כל הכבוד לכולם. זה כמו שאם אני אחשוב עכשיו שאני אהיה צדיק, אבל באמת אני אהיה צדיק. לא, אתה רוצה להיות צדיק? בוא, שב, תלמד תורה, תנקם את מצוות ברמה הגבוהה ביותר, תשקיע, תעמוד בניסיונות, ואז בעזרת השם. אתה מבין? לא יעזור שאני עכשיו בראש, אני מושך לעצמי את כל הצדיקים שיעזרו לי. אין לי בעיה שיעזרו לך, אבל אתה צריך לעזור גם לעצמך, בסדר? העבודה העצמית פה היא חשובה. אדם לעמל יולד, בסדר? לא רק עמל של מחשבה שאני אמשוך וכן הלאה. לכן מה שהיא אומרת, היא עשתה כמה מחקרים, אני לא יעלה אתכם פה בפרטים הטכניים, מה שנקרא, אבל למשל מחקר שנעשתה על ידי סטודנטים, שאמרו להם, בוא, תדמיינו את השבוע הכי מוצלח בחייכם. ממש שבוע מדהים, 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 אוקיי? הם דיווחו על פחות אנרגיה בשבוע הזה, והצליחו פחות בסופו של דבר במימוש הרצונות שלהם ביחס לזמנים אחרים, אוקיי? זאת אומרת, רק לדמיין איזה טוב, איזה יופי וכדומה, לא איזה טוב השם, טוב השם ודאי, אבל לא, פה איזה טוב יהיה לי גם בלי השם, כן? אז לצערנו הרב, המצב הוא רק שאני מאבד אנרגיה, כן? כי אני בטוח שהולך להיות טוב, אז אני לא בא להשקיע אנרגיה, אני לא בא עם כוחות, אני לא בא עם אש בעיניים, מה שנקרא, ואני מצליח פחות ממה שחשבתי. לעומת זאת, סטודנטים שתכננו, שימו לב טוב, יש לי מטרות, ואני צריך לממש אותם, ויש לי מטלות, ואני הולך לבצע אותם, הצליחו הרבה יותר. אז לכן יש פה שילוב, והשילוב הוא בארבעה צעדים. הקשיבו טוב. א', בוא באמת נשאף למה שאנחנו רוצים להגיע. זאת אומרת, אנחנו בהחלט יוצאים מנקודת מוצא חיובית, שזה אפשרי, ובעזרת השם, הרי זה כל המוטו של חנוכה. כל המוטו של חנוכה, הרי, אם אנחנו מסכמים את השמונה ימים שהיה לנו, זה אפשרי. יקיריי, זה אפשרי, וזה אפשרי, הכוונה היא, כי אם החשמונאים לא היו חושבים שזה אפשרי לנצח את היוונים, הם לא היו מתחילים במלחמה בכלל. הם לא באו להתאבד, חס ושלום. הם באו בעזרת השם, אני מדגיש, בעזרת השם, אבל באמת, לא רק להגיד, תמיד, בעזרת השם. סליחה שאני אומר את זה, אני שמעתי בזה בחור, שיהיה בריא, תמיד, הוא אומר לי, הרב, בעזרת השם, אני אומר לך, תקשיב, בוא, אני גומר, אני הורג את החבר שלי, אני הורג אותו. אם ירצה השם, אני הורג אותו. כאילו, מה זה הדיבורים האלה? נראה לך שאם ירצה השם, נראה לך שבעזרת השם, כאילו, אתה מבין? אנשים רגילים כבר רוצים מהפה, בעזרת השם, אני, תקשיב, אני הולך לעשות פה בלגן, בעזרת השם, הם יסבלו ממני. מה בעזרת השם? אנשים יכולים לסבול ממך בעזרת השם? טוב, אז הכוונה היא, דבר ראשון, שוב אני חוזר, אנחנו צריכים להגדיר, ברור שזה אפשרי בעזרת השם. אפשרי לצאת מהמחלות, אפשרי לצאת מהבעיות, אפשרי להיות תלמיד חכם, זה אפשרי. אם החשמונאים לא היו חושבים שזה אפשרי למצוא פח, שמן, זית, זך, שחתום בחרות תומו של גויין גדול, הם לא מחפשים אותו. למה לחפש? היוונים עשו עבודה טובה. לא, תקשיב, זה אפשרי. בפרט שאנחנו מכניסים למשוואה פה את אלוקים. ולכן ביום השמיני, חזל אומרים, ביום השמיני של חנוכה, זאת חנוכה, עד עכשיו זה היה שבעה ימים של הטבע כביכול, תמיד יש לנו שבעה ימים בטבע, שמונה, אומר המהר"ל, כידוע, מעל המזל, מעל העולם הטבע, מעל החומר, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על זה אפשרי ברמות אלוקיות. אז א', ברור שזה אפשרי. יופי. עכשיו, אני גם רוצה ליהנות מהרגשה הטובה, אני ברור שאני רוצה משהו חיובי. שאני אומר זה אפשרי, לא אומר זה אפשרי שאני דרדר, כן? אני אומר שזה אפשרי למשהו חיובי. ואני מאמין שהמשהו החיובי זה הוא כדאי. כי אחרי למה שאני אעשה משהו? הרי למה שאני אתאמץ? אני צריך להבין, תקשיב פנגר, זה כדאי לך. אתה תהנה מזה, אתה תרגיש טוב עם זה, יהיה לך סיפוק מזה, אתה תרגיש משמעות אם תעשה את זה. אני רוצה לדרבן את עצמי לגבי הרגשה טובה שתהיה לי בסוף, בסדר? אני רוצה, ברור שאני רוצה לדעת שיש לי משהו טוב אחר, למה שאני אתאמץ. אז דבר ראשון, אני רוצה לשאוף, זה אפשרי. דבר שני, בעזרת השם יהיה טוב. לא יהיה משהו לא טוב, בעזרת השם יהיה טוב. עכשיו, הדבר השלישי, אני בוחן את הקשיים ואת המכשולים שיכולים להיות בדרך. אחרי שאני שם את הכותרת, מה שנקרא, זה אפשרי. אחרי שאני נועץ בקיר את המטרה, מה שנקרא, וזו מטרה חיובית, ואני כבר עכשיו מרגיש התלהבות האלה, אני רוצה בעזרת השם, אני רוצה לסיים את השעס, אני רוצה להיות בקי בשעס, אני רוצה להיות, לא יודע מה, גביר גדול להחזיק את כל עולם התורה. אין לי בעיה, תבחר מה שאתה רוצה. עכשיו, בדרגה השלישית, מה שנקרא, בשלב השלישי, בוא נבחן את הקשיים ואת המכשולים שיכולים להיות בדרך. כאילו בוא נהיה פרקטים עכשיו. בוא, תרד מהעץ, תרד מעולם הדמיונות, תכלס. בוא ננסה לראות מה, איזה קשיים יכולים להיות בדרך. ועכשיו, לא רק איזה קשיים, ובוא נהיה בדיכאון עכשיו, וזה שישבור אותנו. לא, הדבר הרביעי, אנחנו יוצרים תוכנית להתגברות על הקשיים. אופה. פה יש לכם נוסחה של ארבעה צעדים, שאם אנחנו הולכים לארבעה צעדים האלה, בעזרת השם, פה אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו. התוצאות יהיו בידיים של בורא עולם. אז א', זה אפשרי. אני שואף למה שאני רוצה להגיע. אני ברור שאני, דבר שני, זה אני רוצה לדמיין תוצאה חיובית. לא, עכשיו אני בוודאי קשל. אז זה אפשרי, יוביל אותי למשהו טוב. אדם נברא להתענג. להתענג, ברור שעל השם, אבל גם לפני כן אני רוצה שיהיה לי הרגשה טובה, אחרי למה שאני אתאמץ. אם אדם לא ירגיש כמו שסתם, מתוך שלא לשמוע, יבוא לשמוע. כמו רבי יהודה הנשיא, כשהוא בא להחזיר בתשובה את רבי יוסי, שאז קראו לו יוסי, כן, הנכד של רשבי, בסדר, הבן של רב לוזר, הבן של רשבי, אז הוא אמר לו, תקשיב, אתה תחזור בתשובה, יקראו לך רבי, תקשיב, דיין, לא יודע מה, תחשוב איזה כבוד תקבל, אנחנו רוצים שיהיה לנו הגשה טובה, אחרי למה שאני אתאמץ, נכון? וזה לגבי כל דבר, תחשוב, אתה תפסיק לעשן, איזה הרגשה טובה תהיה לך, תתחיל ללמוד תורה, איזה הרגשה של סיפוק, אשתך אבא תתלהב ממך, בשולחן שבת, תוכל להגיד איזה דבר תורה, תדמיין תוצאה חיובית, יופי. ודבר השלישי, אנחנו בוחנים את הקשיים ואת המכשולים שיכולים להיות בדרך. בואו נראה מה יהיה, איזה עיכובים יכולים להיות. פתאום הרב של הדף הימי לא מגיע. פתאום יורד גשם מבול בחוץ, אין לך כוח לצאת החוצה. פתאום נעלמה לך הגמרא. לא יודע מה, תנסו לחשוב על כל מיני קשיים ומכשולים שיכולים להיות בדרך. זה הדבר השלישי. והדבר הרביעי, אנחנו יוצרים תוכנית להתגברות על הקשיים. זאת אומרת, לא רק מפחידים את עצמנו עם קשיים פוטנציאליים, אלא יוצרים תוכנית, אם יקרה כך, אני אעשה כך, בעזרת השם. זאת אומרת, אנחנו מוכנים לכל תרחיש. יופי. ואחרי שעשינו את זה, אנחנו משחררים רגל מהגז, מה שנקרא, ומקבלים באהבה כל מה שיקרה איתנו. ופה הרי זה הסגולה הידועה של האור החיים הקדוש בפרשה שלנו, כאשר הוא מביא את המשפט הידוע, סמא דאיסורי קיבולי. פירוש הדבר, האור החיים הקדוש מביא אחרי שיעקב מתחיל לרדת מצרימה, ויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו איתו, בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו, וכל זרעו הביא איתו מצרימה. מה זה הפסוק הזה, הרב? לא, 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 לא איתך. לאט לאט. בהתחלה כתוב, ויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו איתו. נקודה. אז כבר כתוב לך, אומר אורחם הקדוש, שיעקב מגיע מצרימה, הוא וכל זרעו איתו, נכון? נהדר. שים נקודה. פתאום הפסוק ממשיך. בניו ובני בניו איתו. בסדר? הבנים ובני הבנים איתו. בנותיו ובנות בניו וכל זרעו הביא איתו מצרימה. מה זה? הם באו או שהוא הביא אותם? יופי. מתרץ אורחם הקדוש, יש הבדל. יש כאלה, אומר, שירדו. בשמחה, מה שנקרא, אין מה לעשות. זה רצון השם. אנחנו מקבלים עלינו באהבה את המציאות החדשה, ואין לנו ברירה, אנחנו יודעים למצרים. מי שקיבל באהבה את הייסורים, הייסורים לא פגעו בו. מי שבא בעל כורחו, לא רק שהוא לקח את זה בהתחלה קשה, למה זה קורה לי כביכול פעם, מה אני צריך את זה, אוף, אוף, אוף כזה, אז בגלל האוף, אז הם סבלו אחר כך הרבה יותר. וככה מביא הרבי הקדוש מאפטה, באויב ישראל, הוא מביא מה לשם ייחוד שאמר יעקב אבינו לפני שהוא ירד מצרימה. הרי יש לשם ייחוד, נכון? אתה עושה לפני מצווה. מה לשם ייחוד שאמר יעקב אבינו? הוא אמר ככה. הוא אמר, הרי אני מוכן ומזומן. ככה אמר יעקב אבינו, כן? הרי אני מוכן ומזומן. לקבל על עצמי עול הגלות ועול מלכות שמיים. אתה מבין? הוא קיבל על עצמו. אין ברירה, אין ברירה. אני מקבל על עצמי עכשיו לסבול במידה מסוימת, כן? עול של גלות ועול מלכות שמיים. ואז הוא אומר, הוא מאחר שקיבל עליו את עול הגלות ועול מלכות שמיים באימה ויראה, הקדוש ברוך הוא עונה לו, אנוכי הקל אלוקי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול אשימך. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא עונה לו בעצם, ברגע שאתה קיבלת על עצמך את האיסורים באהבה, אנחנו לא רוצים איסורים חס ושלום. אז אנחנו עושים תוכנית, עוד פעם, אנחנו קובעים לנו, זה אפשרי, בעזרת השם. אנחנו רוצים גם לדמיין את ההרגשה הטובה שלנו בסוף, בעזרת השם. ואז אנחנו מתכוננים לקשיים, עושים תוכנית איך אנחנו נתמודד עם הקשיים האלה, ובסופו של דבר פשוט משחררים, עושים את מה שצריך. אבל מה שצריך להיות, זה מה שיהיה. ככה מסיים תיקוני הזוהר, בתיקון סמך ג' אילן דחביבין איסורין, אומר הכיסא למלך שמה, אומר מי שמקבל איסורים באהבה, נחשב לו כאילו נתייסר בכל האיסורים שגזרו עליו ולא יוסיף דאבה עוד. כן? לשון הזוהר, אילן דחביבין איסורין, מי שמקבל איסורים באהבה, התהפך לו מדינה לרחמה. פשוט מאוד מתהפך לו מאיסורים לאהבה. נסיים רק את הרבי מקומרנה, בפרשה שלנו, הוא אומר, כי ככה שמעתי ממורי, כי בידיעת האדם, תקשיבו טוב, בקצרה, כי בידיעת האדם, שהשם יתברך מלוא כל הארץ כבודו, וכל תנועה ומחשבה, הכל ממנו יתברך. אז, בידיעה זו, אם אני באמת יודע שהכל אין לו נלבדו, מה שנקרא, יתפרדו כל פועלי האבן, ויראה שאין שום מחיצה מבדילה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ובאמת צריך להתפלל על זה, אומר, להחזיק חזק, בפרט ברגעים חשוכים. אז אני חוזר, זה אפשרי, יהיה טוב בעזרת השם, מתכוננים לקשיים, עושים תוכנית, ויוצאים לדרך. ומה שיוצא, אני מרוצה. בסופו של דבר, אדם נמדד ברגעים הקטנים, זה מה שעושה אנשים גדולים. עד כאן היום. אז תודה רבה למדתי כופר הטכנאי, שיהיה חנוכה שמח. זהו, היום האחרון, נצלו אותו כמה שאפשר, ונתראה ונשתמע. תוכנית הבאה, כל טוב וחנוכה שמח.